ערב טוב. כן, 10 דברים נבראו בערב שבת בין השמשות, ואלו הן פי הארץ ופי הבאר ופי האתון והקשת והמן והמטה והשמיר והכתב והמכתב והלוחות. אם כן, המשנה אומרת שכל מה שאנחנו רואים נס זה גם חלק מהטבע. למשל, פי האתון, פי הארץ, שהארץ פתחה את פיה. גם הדבר הזה שהארץ פתחה את פיה, זה חלק מהטבע שהשם ברא. ולמה הוא אומר לו, למה הוא כותב בין השמשות? זאת אומרת להגיד שנשלמה הבריאה בדיוק באותו רגע, וינח ביום השביעי. מה זה וינח ביום השביעי? צריך לומר, וינח ביום השישי. אלא שהקדוש ברוך הוא בשנייה, לנו יש הבדל בין השמשות, אלא הקדוש ברוך הוא באותו זמן, זה היה זמן מדויק שהוא ידע להבדיל במה יום שישי ומה יום שביעי. כמו שהיה צריך לכתוב וינח ביום השישי, כן? וביום השביעי וינח. ויכולו השמים כל זמן ביום השביעי, נכון? צריך לומר ביום השישי, וינח ביום השביעי. ואין אצל הקדוש ברוך הוא, לנו יש בין השמשות, אבל לא אין בין השמשות. הוא יודע את הזמן המדויק, מה שלנו נראה זה ביום השביעי. ויכולו השמש ויכול צבם ויכל ביום השביעי מלאכתו אשר עשה. מה זה ביום השביעי מלאכתו אשר עשה? זאת אומרת שאצלו היה הזמן המדויק ביותר, שלנו זה נקרא בין השמשות. זה מה שהוא אומר, שברגעים האחרונים גם הדברים שאתם רואים אותם ניסים, גם זה חלק מהטבע שאלוקים ברא. אז אחד מהם זה היה פי הארץ, שמשה רבנו אמר, אם כמות כל האדם ימותון אלה, ואם גזירת האם לא השם שלה, ואם בריאה יברא השם, ותפתח הארץ ותבלע את בה. באמת כולם שואלים שאלה גדולה, הלא קורח היה בן דוד של משה, קורח בן יצהר, אמרה ויצהר היו אחים, אם כן משה הדוד שלו היה יצהר, וקורח היה הדוד שלו אמרם, והם היו בני דודים שניהם. אם כן איך משה רבנו התאכזר ומבקש מהקדוש ברוך הוא, אם כמות כל האדם ימותון אלה ופקודת כל האדם יתפקד עליהם, לא השם שלך אני. אבל אם יהיה נס ויפתח את הצפי עכשיו ברגע ותבלע אותם, זה סימן כי נעשו אנשים את השם. למה משה רבנו לא מתפלל עליהם כמו שהתפלל עם ישראל? כשהם רצו לעשות את העגל, ערף ממני והשמידם, אמרו לו, לא, לא תשמידם, מחנינה מספריך אשר כתבת. התשובה היא תשובה עמוקה מאוד. כל דבר ודבר, אפילו עבודת העגל, זה אנשים שפרשו מדרך השם, בלי עליהם, נבקש עליהם שיחזרו בתשובה. אבל להכניס ריב ומחלוקת בעם, אין עם. כל עם, תדעו לכם, המדינות הגדולות שהתפוררו, רומא שהתפוררה, היא לא התפוררה בגלל הכוח, אלא הרבה כוח. היא התפוררה בגלל הקנאה ושנאה ומחלוקת. בית המקדש שלנו, נחרה בעיקר בגלל שנאת חינם, מחלוקת. אני קורא בספרו של יוסיפוס פלביוס, הוא מתאר שם איך היהודים רצחו את היהודים, איך היהודים שנאו את היהודים. זה היה החורבן שלנו, זה היה בסיס של החורבן. משה רבנו צפה וראה את זה. לכן אומר, כשאדם אין לו ברירה, ויש יד שהיא עלולה להפיץ את המחלה בכל הגוף, היד מורעלת או הרגל מורעלת. מה עושים לאדם שקיבל מחלה, חולה סוכר שקיבל ריקבון ברגל? חותכים לו אותה. למה? מוטב שרגל אחד תלך ולא כל הגוף ילך. זה בדיוק היה עם משה רבנו. משה רבנו ראה שמכניסים כאן מחלוקת וקנאה ושנאה בין יהודים. משה רבנו שקרן, לא השם של אחו, הוא עושה מדעתו כמו שעבר המדרש. אמר משה, אמר להם יתרו, תראו, ואני אוכיח לכם שמשה רבנו ממציא את הכל. מה הוא עשה? הלביש אותם כולם תלית של תחלת. אמר, זה חיה בתחלת או לא? אמר לו, כן. אמר לו, מה? רגע אחד, עם חוט אחד של תחלת זה קשר, וכל הבגד תחלת זה לא טוב. מה אתה מדבר? אתה ממציא מחלוקת, קנאה ושנאה ותחרות. אמר משה רבנו, כדאי שאני אגמור עם הרשעים האלה שהם בני דודים שלי, והם לוויים. מאשר כל העם ירד לתימיון. לצערנו הרב צריכים מאוד מאוד להקפיד בדבר אחד, שהוא נקרא שנאה וקנאה ותחרות. וזה מה שאומר שהשם ברא את הדבר הזה כבר היה בששת ימי בראשית, היה דבר כזה שנקרא רעידת אדמה כזאת שבלעה אותם. ופי הבאר, זאת אומרת גם דברים טובים שהשם נתן באמצע, אתם אולי לא הייתם במדבר, אני הייתי במדבר סיני, הייתי הרבה חודשים במלחמת יום הכיפורים, נלחמתי גם שם. ואני אומר לכם, הכל יבש, פתאום לישראל היה מים, בעירה של מרים. וזה מה שהוא אומר, גם זה נברא, גם זה היה, גם זה חלק מהטבע, הניסים זה חלק מהטבע. כן, ופי האטום. מה זה פי האטום? את תפתח את פיה ותאמר שהאטום דיברה. מדברי חז"ל משמע שהאטום עצמה בדברה, הרמב״ם לא קיבל את זה. הוא אומר שהכוונה, כל מה שמסופר בתורה, ותפתח האטום את פיה, ותאמר, הרמב״ם כותב שכל זה היה בנבואה כזאת של בלעם, זאת אומרת כמו חלום, חלום זה נבואה. הוא ראה את כל הדברים, לא שזה לא אמת, זה אמת מה שהתורה כותבת. אבל זה לא היה ממש שהחלום דיבר, כיוון שחמור לא מדבר. אבל המשנה הזאת מאומרת שגם זה נברא בבין השמשות. שם שברא את פי האתון, ברא שחמור אחד הוא ידבר, הוא ידבר פעם אחת בפני משה רבנו. אז זאת אומרת זה לא נס. והיה על זה מחלוקת גדולה עם הרמב״ם. היה על זה מחלוקת שהרמב״ם אומר כל דבר שנאמר בו מלאך גם, זה לא היה כפשוטו, זה היה בדרך נבואה. לכן והיה שנאבק המלאך עם יעקב אבינו, הרמב״ם אמר שזה לא היה ממש. ממש הוא הרביצו אחד לשני. שואל עליו הרמב״ן, למה הוא היה צולע על כף ירחו? אומר, אם אתה צודק שכל זה היה בנבואה, כל זה היה בחלום, למה כתוב, אם הוא צולע על כף ירחו? אלא אומר הרמב״ן, זה היה כפשוטו. אז אני אספר לכם סיפור מעניין. היה רב אחד גדול בספרד, קרוב הרב אנקאווה. והרב אנקאווה הזה, הוא גלה בשנת רנה, בשנת 1492, היה הגזרה הגדולה שנגזרה על יהודות ספרד ופורטוגל לצאת. והמסכנים האלה היהודים, איפה הלכו? מקום שהיה קרוב להם ביותר, זה קהילות יהודיות במרוקו, היה שם קהילה יהודית חזקה. אז הוא הלך לקהילה הזאת. והוא בא לבית הכנסת וכיבדו אותו, תלמיד חכם, הרב אנקאווה, ודיבר דברי תורה. והוא כתב ספר שנמש שער כבוד השם, זה שם הספר שלו. והוא אומר שכולם התנפלו על הרמב״ם, ואמרו, רמב״ם, איך אתה אומר שהוא דיבר איתו, זה היה בנבואה, שהוא דיבר עם המלאך, והוא לא נאבק איתו, שאם באמת כל זה היה בנבואה, למה הוא היה צולע על כף ירחו? כולם צועקים על הרמב״ם, ואני אגיד לכם, כשהגעתי למרוקו, הקהילה היהודית כיבדה אותי מאוד, ונתנו לי כבוד, דרשתי בבית הכנסת, ודיברתי, והנה, אך יצא יצא, רק יצאתי מבית הכנסת, התנפל עליי איזה קושי ענק אחד גדול, רשע מרושע מבטן ומלידה, ורצה להקות אותי. אני מהפחד שלו נפלתי על הארץ, ויצאו כל הקהילה ותפסו אותו, ומה אתה רוצה מהרב הזה, מה הוא עשה לך? הצילו אותי ממנו. ואני כולי הייתי רועד, כל עבריי נקשן דלדה נקשן, כולי ברעדה ובחלחלה. והנה אני יושן, ואני מתוך חלומות רואה איך שבפחד הזה שאני ישן, באמצע הקושי הזה בחלום, נותן לי מכה חזקה על עצמי, ואני קופץ מהשינה ומתעורר. ואני מסתכל במראה, אני רואה שיש לי סימן. אומר, עכשיו אני מבין את הרמב״ם, החלום פועל חזק על האדם. הוא אומר, אני, יש עושה ספר על שער כבוד השם, על מורה נבוכים. ושם הוא מסביר את זה, הוא אומר, זה יכול להיות, החלום יש לו כוח השפעה כל כך חזקה, שהוא קם צולע, הוא הרגיש שעקרו את גובה, ועקרו את עבריו, כמו שלי זה קרה, הוא אומר, שאני ראיתי סימנים, כאילו קיבלתי מכה. הפסיכולוגים ערים לדברים האלה, מדברים על זה. חכמי הרפואה הפסיכולוגים, הם אומרים שיש דבר כזה. שאדם מתוך הדמיון שלו, והחזק יכול להרגיש באמת פעולות חיצוניות. אבל זה פי האתון, גם רב סעדיה גאון עומד בשאלה הזאת. רב סעדיה גאון גם היה פילוסוף גדול. מה זה שהחמור דיבר? אז הוא אומר, בוא אני אסביר לכם את זה. החמור עשה מין תנועות כמו שיש היום כשפה של האנשים החרשים אלמים. מדברים בתנועות. אומר, החמור הזה נענע את עמו שהבין שזה הכוונה שלו על מה הקיטע את אתונך וכל זה וכל הסיפור של התורה. אבל הרמב״ם אומר שכל זה היה בדרך של נבואה. אנחנו צריכים להבין שנבואה זה גם אמת. מה זה משנה? אם בלעם ראה את כל זה בחלום, בנבואה, זה גם כן זה אמת. מה זה משנה? נמשיך. ופי האתון. והקשת. אתם יודעים שעל הקשת כולם שואלים שאלה גדולה. אומרים, מה רגע, קשת, איזה נס זה היה שהשם עושה סימן? לכו, הייתם בניאגרה פולס, הייתם פעם שמה, כל הזמן יש קשת. תיקח צינור ותשפריץ אותו על השמש ותראה קשת. אז מה אמר, שואל את זה כבר הרמב"ן. הרמב"ן שואל, איזה סימן זה? התקשתי, עכשיו המשנה מסברת את זה טוב. לא כתוב את קשתי אתן בענן, לא. כתוב את קשתי נתתי בענן, זה הרמב"ן אומר את זה. זאת אומרת, הקשת שאני נתתי בענן, כמו שהמשנה אומרת, שזה נברא הדבר הזה שמיים ורוח וכנגד השמש, שזה נהיה קשת, זה נברא כבר מההתחלה, זה נכון. אבל הקשת הזאת שבאה בגשם, זה סימן לעוד ברית לכם. הקשת בנויה כאילו החץ עולה למעלה, לא עליכם. את קשתי נתתי בענן. כך מסביר את זה הרמב"ן. ושאר כולם שואלים, מה הקשת? לך לניאגרה פולס ותסתכלו שם. תשפריצו מים אפילו בצינור ותראו קשת. מה הניסים הזה שהשם אומר, הסימן שאני נגד לעשות לכם מבול, איפה מבול, לא מבול, רואים את זה איתי. זה מה שאומרת המשנה. הקשת שנתתי מששת ימי בראשית, זה אני עושה אותו גם כן לעוד ברית, ולכן הסימן שלו שזה עולה למעלה החץ, הלוא זה צלוי בצורה כזאת, החץ קם, עולה למעלה ולא יורד למטה. זה כשאני לא אביא עוד מבול למעלה. אבל רבותינו אומרים, לא מביא מבול על כל העולם, אבל מביא מבול על מדינות. לכן אני אומר לכם, רבותיי, תשימו לב, שמתחילים לעשות יותר מדי משחקים עם כל העבירות שלו, אז יש לו מבול בצורה אחרת, קוראים לזה קורונה. מבול ממים או ממבול שאדם לא יכול לנשום. התורה לא אוהבת שאדם מתנהג לא יפה. ועכשיו התחילו המדינות לעשות כל מיני חוקים נגד התורה. כל מיני הומוסוקסלים וכל מיני לסבין וכל מיני, מה אני יודע, הפלות, שזה נגד התורה. כל זה גם לגוי. לגוי זה יותר חמור. ישראל לא חייב מיטה, אבל זה אסור. לגוי חייב מיטה, גוי שמפיל, מה זה? אבל רבו שפיינשטיין כותב, אני צועק על ההפקרות הגדולה הזאת. מה עושה הקדוש ברוך הוא? מביא לנו את, קצת להיזהר, לתת, מעורר אותנו, כאילו אומרים. דוקר אותנו קצת, תתעוררו, תראו, תסתכלו. אבל מה, אתם חושבים שהחמורים לומדים? אין חמם, איך אומרים? מה מבין חמור במרק ירקות? מה אתם חושבים? הם נשתנו החמורים האלה? אתם חושבים שהם מכם יפסיקו את המעשים שלהם? לא, לא. אז חס ושלום שלא יהיה יותר גרוע. רק נקווה שבזכות התורה, בזכות הזה, יפסיקו את הגזרות הקשות האלה. הוא אומר שבניו יורק, בניו יורק ואמריקה, 100,000, כבר קרוב ל-100,000 אנשים מתו, ובכל העולם יותר מ-350,000 כבר, שליש מיליון. אנשים מתו מהמחלות הארורות האלה. טוב, אם כן, הקשת. הקשת זה גם נבראה מבריאת העולם. והמן, שבא לישראל מן, זה היה, זאת אומרת, זה טבע. והמטה, המטה שמשה, ואתה תקבל לך את המטה, שעשה בו את האותות. מה זה וכי המטה הזה? רבותינו אומרים שהמטה הזה היה בנוי מסנפרין, מאבנים יקרות. כל המטה היה בנוי למעלה משהו יקר מאוד. מה אומר לו הקדוש ברוך הוא משה? אשלך מטהך מידיך. והיא לתנין. פעם שמעתי דרשה מאוד יפה. שהמטה הזה היה כולו יהלומים. כולו יהלומים, זה משהו מיוחד היה. זה סמל ליהלומים שיש לנו. מה זה היהלומים של הבן אדם? זה הבנים שלו. באמת, תשליך אותו ארצה, מה אם נהיה המטה הזה? מה נהיה? נחש. אם אתה עוזב את הילדים, יהיו נחשים. אם לא תחנך אותם, לא תדריך אותם, סתם מביאים ילדים לעולם, נו, אבל מה? בלי חינוך, בלי תרבות, אז זה נחשים, לא ילדים. אבל שלח ידיך והחזק בו, תחזיק אותם בדרך הנכונה, ויהי למטה וכפו. זה רמז גדול מאוד שהאדם צריך לחנך את בניו, לא להביא אותם סתם לעולם. להביא אותם סתם לעולם, גם החמור מביא ילדים, גם הסוס יש לו ילדים, גם העכברים יש להם ילדים. אבל האדם שמביא בן צריך לדאוג שיהיה לו חינוך נכון, שיהיה לו הדרכה נכונה. זהו המטה. המטה זה היהלומים של האדם, שזה הבנים. השליחהו ארצה, תזרוק אותו. מה יהיה? נחש. אחוז ידך בו, יהלומים. זה היה המטה של משה רבנו. אז גם המטה של משה רבנו נברא בשעה שהקדוש גמר את עולמו. והשמיר, היה איזה בעל חי אחד שקוראים לו שמיר, שהוא היה גורם שהאבנים היו נבקעות כמו תאנה. זאת אומרת, התאנה היא שלמה, אבל בחום היא מתפתחת, כאילו מתפוצצת לבד, אבל היא שלמה. ככה האבנים שהיו כותבים אותם על האפות, כל האבנים שכתבו על בית המקדש, היו צריכים לעשות לה סימן בדיו, והיא הייתה הולכת ועושה. היום מעניין, כולם שואלים, למה הרמב״ם לא הביא את השמיר? שאלה גדולה. הרמב״ם שאת כל דיני התורה כתב, את כל ההלכות כתב, והגמרא במסכת סוטה אומרת את זה, למה הרמב״ם לא הביא? אני אגיד לכם מה שאני חושב. הרמב״ם היה פרקטי, מעשי. הוא ידע שאפשר דבר כזה להיות, אבל לא כתב איך. הנה, היום, על ידי לייזר. לייזר, אתה יכול לעשות משהו שאתה לא מוציא מהדבר כלום, אבל אתה מסמן בו, אתה כותב שם. אז אתה לא מחסר אותו. זה בדיוק כמו השמיר שעושה סימנים, אבל מדח גיסה, אתה בלייזר הזה לא שובר אותו, רק קצת נוגע למעלה, כותב את האותיות. אולי, אני לא יודע. אני חושב שכשאלה כבר מקשיב את זה כבר, הקושיה הגדולה, עצומה. למה הרמב״ם הקדוש שלנו, ממשה עד משה, לא קם כמשה? למה את כל ההלכות הוא כתב ולא כתב את ההלכה הזאת? הוא כתב שצריך להיזהר באבנים שיהיו, אבל לא כתב איך עושים את זה בדיוק. והגמרא אומרת שמיר. מן אתם קוראים במשנה? היה עץ, היה מין תולעת של שמיר, קוראים לה שמיר, שהייתה גורמת שיש סימן והאבן תישאר שלמה. נו, זו תשובה טובה, מוצא חן בעיניכם. אולי הרמב״ם שהיה פרקטי, ואמר איפה שמיר או שאיפה נשיג אותו. אבל יש אפשרות. אז היום אולי ישבו הסנהדרין בקרוב, ויעשו את זה על ידי לייזר. יסדרו לנו את האבנים האלה. הכל יסתדר כמו שצריך. כן. אז השמיר גם כן נברא. כשהקדוש ברוך הוא ברא אותו כבר, שזה נראה דבר מאוד מאוד משונה, איך יכול להיות. אומר, אבני החושן, אבני האפות, אומר שזה היה הדבר הזה. כאן הוא, אני קורא לכם כאן מהגמרא בסוטה ממחית, אבנים הללו אין כותבים אותם בדיו, משום שנאמר פיתוחי חותם, והם מסרטים אותם באזמל, משום שנאמר במילו אותם, אלא כותב עליהם בדיו, מראה להם שמיר מבחוץ, והם נבקעות מאליהם, כתאנה זו, שנבקעת במאות החמה, ואינה חסרה כלום. זה הגמרא במסכת סוטה דף ממחית, זה היה שמיר. נמשיך. והכתב, יש בזה הרבה פירושים, מה זה הכתב? יש אומרים שזה צורת האותיות, יש אומרים לא, שהדבר הזה של הלוחות היה כתב אחר לגמרי, כתוב מזה ומזה הם כתובים, היו כותבים אותם משני הצדדים, זאת אומרת, היית קורא אותו גם מצד זה וגם מצד זה, איך זה יכול להיות דבר כזה? אז זה היה, מה שהוא אומר כאן, זה היה אחד הדברים שזה נבראו בבין השמשות, נברא דבר כזה, שהיה על הלוחות. מזה ומזה הם כתובים, היו נקראים. כן. והמכתב, והמכתב מכתב אלוהים והוא, והלוחות לוחות על הלוחות, כמובן שהם היו נבראו מששת, זאת אומרת, מאז הקדוש ברוך הוא ברא, כמו שיש מדרש מפורסם, שהקדוש ברוך הוא מסתכל בתורה, הוא בורא את העולם, את התורה, זאת אומרת, האותיות של התורה, והקדושה של התורה, וצירופי השמות של התורה, ככה מביאים בזוהר וגם בגמרא, כמו כל אומן צריך את כלי אומנותו. מה זה כלי אומנותו? הנגר צריך מסור. הרופא שיניים צריך מקדחה לחתוך את השיניים, לסדר את הבעיות שיש שם. אני יודע, הרופא לב צריך לו את המכונה של בדיקת הלב. כל אחד צריך את המכונות שלו. הקדוש ברוך הוא שברא את העולם, ברא אותו על פי התורה. כמובן זה רעיון, לא חשב שם ששגלו צריך איזה הגבלה, אין לו שום הגבלה. אבל להבין שהתורה היא למעלה, למעלה מכל דבר. זה מה שהוא אומר. הכתב, כתב של הלוחות כמובן, וגם, והמכתב, מכתב אלוקים הוא, זה גם כן הלוחות עצמן, הלוחות עצמן נבראו מששת ימי הבראשית, והיו נקראים מכל הצדדים שלהם, ככה אומרים. כולם חושבים שהלוחות היו כמו שרואים אותם באחד, הרגולותיהם היו מרובעות, תדעו לכם. זה מה שאותו, אתם רואים באחד, כילדים קטנים, נכנס לנו בראש, זה שטויות זה. זה עשו בזה ככה שיהיה יפה. כאן גמרא אומרת שהיו מכניסים בארון את הלוחות, שהלוחות אורחן שישה ורוחבן שישה, והגמרא דנה, הטפח, זה היה אבנים כבדות, והכניסו אותם בתוך הארון, לוחות ושברי לוחות מונחות בארון, בארון שבנה משה רבנו. בעזרת השם יתגלה בימינו, נראה אותו. כן, והלוחות. ויש אומרים, אף המזיקים, מזיקים כאן אפשר, זה השדים. אז זאת אומרת שגם המזיקים, אלו השדים, כולם שואלים, איך משה, איך הרמב״ם לא מאמין בשדים? איך יכול להיות? יש משנה, מזיקים, יש לנו משניות, במסכת חגיגה, שישה דברים נאמרו בשדים, שלושה כמלאכי השרש, שלושה כבני אדם, פרים, איך? הרמב״ם לא מאמין, לא מאמין בדבר הזה שכתוב מפורש. יזבחו לשדים לא אלוה. אבל כולם הבינו שיש דבר כזה שזה שדים. אבל הרמב״ם אומר, לא, זה היה עבודה זרה, אמונה שטויות, זה, אבל אין שדים. טוב, מה הוא יגיד על המשנה שנבראו בין השמשות? אני שמעתי פעם מרבי אחד מקוצק היה מאוד חריף. הוא אומר, בטח שהיה שדים. בטח שהיה שדים. משניות, גמרות, בלי סוף. אומר, כשמרמב״ם אמר אין שדים, הוא היה פוסק הדור. מה שקובעים למטה, מקבלים למעלה. באמת, מימי הרמב״ם אין שדים כבר. לכן התפחתו משדים, זה שטויות. היו. עד זמן הרמב״ם, היו שדים. ברגע שהרמב״ם פסק ואמר שאין דבר כזה, באמת לא היה דבר כזה. אבל עד בן המשנה, כמובן שהיה, והשדים, כתוב מפונש והמזיקים. במשנה קוראים, המחבאת הם נשום מצאים פני המזיקין. מה זה מזיקין? כן, כתוב פני רוח רעה. מה זה רוח רעה? רוח רעה זה היה מזיקין. היה חושש מכל מיני שדים. פני רוח רעה. כן, אף המזיקין. גם קבורתו של משה רבנו. של משה רבנו, הקבורה שלו, מעניין היא נעלמה. ואלון של אברהם אבינו. העיל של אברהם אבינו הוא נברא... אתם יודעים, תסתכלו ביונתן בן עוזיאל, זה מאוד מעניין זה, מאוד מאוד מעניין. שכנראה שבתורה של רבי יונתן בן עוזיאל, היה כתוב, הנה איל אחד, לא אחר, גם יותר פשט. וישא אברהם את עיניו, וירא, והנה איל אחד, נאחז בקרניו. אבל כמו שכתוב אצלנו, אחר, ככה צריכים להבין, והסתכל אברהם אבינו, וישא עיניו, וירא, והנה איל, אחר שנאחז בקרנם. לא כתוב שנאחז, כתוב נאחז. אז מה זה? אחר נאחז. איפה השין? טוב, ככה אצלנו הגרסה. אחר שנאחז בקרנם. ואומר יונתן בן עוזיאל, מה זה איל אחד? הוא מסביר את זה. זה האיל הזה שאנחנו קוראים עכשיו. איל מיוחד שהוא נברא והוא היה קדמון, מעריך. תסתכלו ביונתן בן עוזיאל על הפסוק, והנה איל אחד. אחר, הוא לא אומר אחר, כל הפירוש שלו איל אחד. ואני אומר לכם, מעניין למצוא את הספר תורה של בית המקדש, זה נמצא, רואים, ברומא רואים שהם לקחו ספר תורה, עם מחשימם, הרומאים לקחו שני ספרי תורה, יש שם מקל ולמעלה יש משהו, זה הספר תורה הזה, ספר תורה שהיה כמו מרובע כזה, תסתכלו על הכיכר טיטוס, על הזהו שלהם, יש להם משהו שמחזיקים את זה למעלה. ואני גם קראתי ביוסיפוס פלאביוס שהוא מתאר את המסע, והוא אומר והביאו את הספר תורה ולקחו את החצוצרות ולקחו את המנורה, ועשו את זה בקשת טיטוס, זה עד היום קיים. מי שילך שם לרומא כדאי לראות את זה. זה עומד 2000 שנה. 2000 שנה זה עומד כבר שם במקום הזה. בשנת 70, אז היום אנחנו 2700, 2050 שנה. 1950 שנה זה עומד שם הכיכר הזה. אז הוא אומר, מיונתן בן עוזיאל אומר, זה התורה, נראה מה כתוב שם, אחד או אחר. אבל אני מבין מאוד מאוד את הפשט של יונתן בן עוזיאל, והנה איל אחד נאחז בקרנב, וזה אלו של אברהם אבינו, שהיה מיוחד, כך הוא דורש שם, מתאר את כל המעמד הזה של האחד המיוחד הזה שהיה. ויש אומרים, אף צוות בצוות עשויה. גם כן, כמובן, הדבר הראשון, שזה צוות עשויה בצוות. כלומר, מה פירוש, מה פשט הזה? זאת אומרת, מי עשה את הצוות הראשונה? מי עשה את הדבר הראשון? לא אפשר להסביר גם כן, להכניס לאדם, לעשות ולברוא את כל הדברים האלה, זה היה גם כן עם מעשה בראשית. כן. שבעה דברים בגולם ושבעה בחכם. קודם כל תראו, חכם זה אדם שכל דבר הוא עושה במשקל. פעם אמרו פעם לפני הרבי מקוצק, אמרו לו, מה זה נקרא תלמיד חכם? מה זה נקרא חכם? אז הוא אמר, אני אגיד לכם, מה זה נקרא גנב? מי שיודע לגנוב או מי שגונב? אמרו, מי שגונב. אמר, זה דבר חכם. מי שלומד, לא מי שיודע ללמוד. אלא שבפועל יושב ולומד ועוסק בתורה. מה תראו את הראייה מחכם. כן, שלושה דברים בחכם. אדם חכם, צריכים להסתכל, כמו שכתוב, אל תקרא הליכות אלא הלכות. מה זה אל תקרא הליכות? שבאמת מההליכות של אדם רואים אם הוא חכם או לא חכם. איך שאדם הולך. אדם תלמיד חכם, אדם עם הרבה שכל, ההליכה שלו כמו אדם פרא אדם טיפש בלי מוח. ההליכה, אל תקרא הליכות, אלא הלכות. אפילו בהליכות של האדם, רואים שהוא מתנהג בהליכות. יש בו חוכמה. אז הוא אומר, אחד הדברים מהחכם שאתם רוצים להכיר אותו, דבר ראשון, אינו מדבר בפני מישהו גדול ממנו. שהוא נמצא בין אנשים חכמים, הוא שומע. שומע, מקשיב, לא קופץ, אידיוט קופץ בראש, מתחיל לבלבל, אלא כשאתה רואה אנשים גדולים, שבשקט. כך אומרים, במקום שאין אנשים, תהיה איש. אבל במקום שיש אנשים, תן לאחר שינהל את זה. לא תקפוץ לכל דבר, לדבר, לומר, אני. זה אחד מסימני טיפשות, שאדם מבהיל, אבל אני, זה אני. תן לאנשים אחרים, לא לדבר. ואינו נכנס לתוך דברי חבר. יש הרבה לצערנו הרב, ואחד מדבר מקרס או באמצע. זה מראה שאדם טיפש. תן לאדם הזה לשמוע, לגמור את דבריו, תשקול מה הוא אמר, מה הוא לא אמר. הוא לא גמר את הדברים שלו וכבר אתה משיב וכבר אתה עונה. זה סימן שהאדם הזה טיפש. אל תקרא חכם אלא סחם. סחם זה בערבית אחד מבולבל. כן, תיזהר שתהיה לא לדבר בתוך דברי חברו. ואינו נבהל להשיב. על המקום נותן תשובה. לא, תקשיב, תשמע מה אמרו. שאלו אותך שאלה, תתבונן בשאלה, תחשוב טוב, ואחר כך תיתן תשובה. איך היה אומר פעם אחד מהגדולים? אומר, כל זמן שאדם לא הוציא את המילה מפיו, הוא אדון על המילה. שהוציא את המילה מפיו, המילה שולטת עליו. הרבה פעמים זה קורה. מה אתה אמרת? אתה אמרת, בעצמך אמרת. אז המילה כבר שולטת עליך. לכן אומר, החכם שוקל. כל לפני שהוא מדבר, ודבר אחד גדול בחכם, יש תועלת בדיבור הזה שאני אומר, לפני שאדם מדבר. תחשוב רגע אחת. אדם יש לו מישהו עכשיו ריב, כעס, מדון, רוצה להגיד מילה. תחשוב רגע, מה שאתה אומר, יצא מזה טובה או רעה, מה אתה אומר? וכשאדם חושב, רואה שעדיף שלא לדבר. הרבה פעמים אדם אומר, טוב, נו, אמרתי, נו, אז מה יש, אמרתי. מה עושה לו? התורה נותנת לו מצורע. אתה אמרת, נכון? דיברת לשון הרע, מצורע. אמרתי, נכון? אמרת. מי צריך להתאר אותו? כהן, דווקא כהן. עכשיו בא החכם, בודק, אומר לו, אתה טהור, אבל אתה לא יכול להיות טהור, עד שנמצא כהן. הולכים ברחוב, מחפשים כהן אחד, תרלה לי. לא חשוב, כהן. אומר לו החכם, בוא איתי רגע. אתה מסתכל על הנגע הזה, תגיד טהור. אומר, טהור, נהיה טהור. הוא אומר לו, תגיד תמה, נהיה תמה. מה? אז האיש הזה שואל, מה? הרב לא יכל להגיד, אומר לו, צריך כהן. אבל הדיבור של הכהן, אומר, כן, דיבור יש לו ערך גדול. אם התורה נתנה לך לדבר, פירושו שהדיבור יש לו חשיבות גדולה. אתה דיברת על השון הרב, אתה, אז מה יש? אז אמרתי, יא חמוריין שכמוך, מה שאמרת גרמת להרבה בעיות, גרמת לסכסוכים, גרמת למחלוקת, גרמת לאדם איש ואשתו ובעל וחברים, בבלגן גדול מהדיבור שלך. אז עכשיו תראה כמה שכן זה רע, שאתה תראה בלי שיבוא אדם ויגיד תמה או טהור, אתה לא תמה וטהור, נשארת במצב שלך. אז הדיבור יש לו כוח גדול. זה מה שאומר שהחכם, שמעתם, אינו נבהל להשיב, ושואל כעניין, משיב כהלכה. כל פעם ששואל, שואל בעניין, לא שואל פתאום עניינים שלא שייכים, פתאום קופץ מעניין לעניין, לא, זה דבר לעניין. הרב מדבר שבגמרא, שלא שואלים את הרב מלא מהתלמוד מה שלומדים. שם לומדים מסכת בבא מציעא, תשאל בבא מציעא. הלכות שבת, תשאל בהלכות שבת. אל תקפוץ ותשאל אותו הלכות אחרות. זה מה שהוא אומר כאן. שואל כעניין, משיב כהלכה, ואומר ראשון ראשון ועל אחרון אחרון, ועל מה שלא שמע, אומר לא שמעתי, לא להמציא מהראש. הוא מודה על האמת. שאדם אומר, אני טעיתי, זה סימן שהוא חכם. אבל כשאדם מעמיד את השטויות שלו ונלחם שהוא אמר, ואני התכוונתי, ואני אמרתי ולא הבנת אותי, זה סימן שהוא שוטה. נקרא את זה מחר, נמשיך ללמוד. למען צדקו, יגדיל תורה וידיע.